الرشاتاف. اوكي سادة هو يمكن مساخ سادة سغف توف. نحن اليوم نتخيل את קהלת בפנים. כן.
המשך זה משקיע בתמות הבא.
כן.
לגבי הפסוק האחרון, אין יכול להיות, האם האקדמאים אומרים שמישהו מסיק את זה הפעם.
אז הפסוקים האחרונים, נשאלה פה שאלה, אני רק אומר לאלה שבזום. לגבי הפסוק האחרון, שבשבוע שעבר דיברנו עליו כבעצם מעביר אולי את המסר של כל המגילה, למרות שאנחנו צריכים להבין איך מגיעים למסר הזה תוך כדי הלימוד, אבל אני אשאל את השאלה, האם זה פסוק שנוסף לאחר מכן, לפחות לדעת החוקרים? זה די ברור שאני חושב חמשת או ששת הפסוקים האחרונים הם יחידה שעומדת בפני עצמה, של איזשהו סיכום. אבל זה לא מפתיע, יש לנו בהרבה ספרים בתנ״ך כאלה חתימות. אפילו באיכה שלמדנו עכשיו, היו כמה פסוקים אחרונים של מין חתימה כזאת. ויכול להיות, בעיקר בגלל שזה מדבר על קהלת בגוף שלישי שמה, פרק י"ב פסוק ח', אבל הבלים אמר קהלת, ביותר שהיה קהלת חכם עוד לימד דעת את העם, ביקש קהלת למצוא דברי חפץ וכולי, מדבר עליו בגוף שלישי, יכול להיות שאלה דברים של חזקיהו, ואמרנו שחזקיהו הוא זה שעורך ומביא את הספר לצורה הסופית שלו, לניסוח שלו. אז גם אם רוצים לטעון כזאת טענה, אנחנו יכולים להשאיר את זה פה, בתוך זה, אבל אני בדרך כלל לא כל כך מעניין הטיעונים האלה. בוא נגיד ששלמה הוסיף את זה. אני מתייחס לזה כיחידה עניינית, כיחידת חתימה, כפסוקי חתימה, וצריך ללמוד אותם עניינית כפסוקי חתימה. אז מתי הם אספו, האם על ידי שלמה עצמו, על ידי חזקיהו? פחות מעניין. בסדר מבחינתי. אוקיי? אז ככה, אנחנו את הלימוד של המגילה עצמה, אנחנו נחלק עד עכשיו, האמת, גם ברות וגם בחה, אנחנו נצמדנו לחלוקה לפרקים, פה אנחנו לא נצמד לחלוקה לפרקים, ובכלל החלוקה של קהלת לבוא נגיד פרשיות או עניינים, או איך שלא נקרא לזה, לתחום את קהלת לפי נושאים, זה דבר קשה מאוד. כי כמו שאמרנו, הרבה פעמים הפסוקים אחד אחרי השני, קשה להבין אפילו את הקשר בין פסוק לפסוק, קשה להבין את הרצף הרעיוני, קשה להבין, פה ושם יש יחידות שהן מאוד מאוד מוגדרות, אבל הרבה פעמים יש לנו רצף של פסוקים שקשה מאוד להבין מה, איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר, מה הקשר בין הפסוקים וכדומה. אני אציע פה איזשהו ניסיון תוך כדי, כדי שאנחנו נוכל לחלק את זה לחלקים וללמוד חלק אחרי חלק. לא חלק מה שאני מציע, אני בפירוש אומר מראש, קשה להציע פה משהו חלק, אבל הוא לא בהכרח יצמד לסדר הפרקים, חלק, לפעמים כן, לפעמים לא. אנחנו לא בהכרח יצמד לסדר הפרקים. הפרשייה הראשונה היא די מוגדרת ומובהקת, זה פרק א', מפסוק א' עד פסוק י' א'. כן, כי אנחנו נראה שב... פסוק י' ב' יש כאילו איזושהי כותרת חדשה, אני קהלת, הייתי מלך על ישראל בירושלים, בהתחלה של תיאור חדש, גם עניינית וגם בלשון, בתיאור של יותר חוויות אישיות, ופחות תיאור אובייקטיבי של העולם שסובב סביבו. אז בואו נתחיל בחלק הראשון של פרק א', אני אקרא את הפסוקים, ואז ננסה להבין אותם. דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים. הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל. מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. וזרח השמש ובא השמש, ואל מקומו שואף, זורח הוא שם. הולך אל דרום וסובב אל צפון, סובב, סובב הולך הרוח, ועל סביבותיו שב הרוח. כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא, אל מקום שהנחלים הולכים, שם הם שווים ללכת. כל הדברים מגיעים. לא יוכל איש לדבר, לא תסבע עין לראות, ולא תמלא אוזן משמוע. מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש. יש דבר שיאמר איזה חדש הוא, כבר היה לעולמים אשר היה מלפנינו. אין זיכרון לראשונים, וגם לאחרונים שיהיו לא יהיה להם זיכרון, אם שיהיו לאחרונה. אוקיי? פסוקים לא מלבבים במיוחד, בוא נגיד ככה בלשון המעטה. מתאר לנו כאן מחזוריות, עולם שהולך וסובב סביב עצמו שוב ושוב, בלי שום מטרה, בלי שום תכלית. כן, הכל אחד אחרי השני. דור הולך ודור בא, ארץ העולם עומדת. צרח השמש, וברא השמש למקומו, הכל חוזר לאותו מקום, הכל מסתובב, מסתובב, באיזושהי תנועה אינסופית, מחזורית, שחוזרת על עצמה שוב ושוב ושוב, ולאיפה זה הולך? לשום מקום. לשום מקום, זה פשוט ממשיך וחוזר על עצמו. אני עצרתי פה, כמו שאמרתי, גם לשונית, יש לנו כותרת חדשה בפסוק י"ב, אבל גם עניינית, מפסוק י"ב ואילך, לפחות עד סוף פרק ב', קהלת סוקר יותר ומדבר על החוויות האנושיות, על המעשים האנושיים, על המשמעות של המעשים האנושיים. הוא ידבר שם על החוכמה ועל השמחה ועל העמל ועל העושר ועל כל מיני הישגים אנושיים שאדם הרבה פעם משקיע בהם הרבה מאוד, או רואה בהם איזושהי מטרה, איזושהי תכלית, והוא יבטל אותם אחד אחרי השני. זה דיון אחר. הוא לא מדבר על זה כאן. הוא עוד לא נכנס בכלל על מה האדם עושה בתוך העולם הזה. לזה הוא בכלל לא נכנס. הוא קודם כל נכנס לזה שאנחנו חיים בעולם שפשוט מסתובב סביב עצמו בלי שום מטרה. פשוט הולך וסובב 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 יום אחרי יום, שנה אחרי שנה, דור אחרי דור, מחזוריות כזאת, בכל דבר שאין לה שום תכלית. עכשיו, מה זה אין לה שום תכלית? אפשר לנהל את שני הדיונים האלה בנפרד, זאת אומרת, דיון אחד להגיד, הנה, יש לי פה איזושהי מערכת טבעית, קוסמולוגית, כן, אנחנו אומרים ממש קוסמולוגית, לא רק על העולם שלנו, ממש על כל הקוסמוס, שהיא הולכת ומסתובבת סביב עצמה, זה דיון אחד, ואחרי זה יש דיון על המעשים האנושיים, אבל קהלת מקדים את הדיון הראשון לדיון השני, וקצת שם לנו פה בקונטקסט של הדיון, את הדיון השני בקונטקסט של הדיון הראשון. זאת אומרת, לפני שאני מתחיל לדבר בכלל על התכלית של המעשים האנושיים, של התחומים שהאנושות עוסקת בהם, שהאדם עוסק בהם, בואו נראה באיזה עולם אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים בעולם שבו תכלס דור הולך ודור בא, אין זיכרון לראשונים וגם לאחרונים שבאו עליהם. אתה חושב שאתה עושה כל מיני דברים משמעותיים, אבל עשו את זה לפניך, יעשו את זה אחריך. אז קצת קשה אפילו להבין, אחרי הפרק הזה, מה בכלל יש לנו להיכנס לפרק הבא, זה מייתר בך את כל הדיון בפרק הבא. בוא נגיד שמצאתי בפרק הבא איזשהו נושא שבו שווה לאדם לעסוק. אבל אם אני שם את זה בהקשר של הפרק הזה, מה המשמעות של זה? האדם הזה בסוף ימות, הוא ילך, יבוא הדור הבא, לא יזכרו אותו, מה שהוא עשה בטח כבר עשו לפני, וגם יעשו אחרי. יודעים, יש פה את המבט הזה, דיברנו על זה שקהלת, זה ספר שנכתב בזקנה, זה מבט של זקן. זה ממש המבט של הזקן, פסוק י'. יש דבר שיאמר, איזה חדש הוא? כבר היה לו למימה שהיה מלפנינו, כן? הרי הצעירים מתלהבים, אומרים, הנה, גילינו משהו חדש, אז גם אומרים לנו, נו, גיליתם את אמריקה. מכירים את זה, תמיד היה ככה, תמיד יהיה ככה. אני רואה את זה, אני צוחק, הילדים באים ומספרים כל מיני בדיחות מהגן, מכיתה א', כל מיני דברים, שאני זוכר שהלכנו, סיפרנו וחשבנו שחידשנו איזה בדיחה וזה נורא מצחיק, והם מספרים את אותם בדיחות היום, בסדר. כבר היה לעולמים, אז אני כבר הזקן שאומר להם, כבר היה לעולמים. אבל ככה זה, נכון? אנחנו רואים, אנחנו מסתכלים על הדור החדש, ואנחנו רואים, בסדר, לא היה להם זום בדור הקודם, אבל זה אותה גברת בשינוי אדרת, אז היו אמצעים אחרים, וזה, ובני אדם, התעניינו באותם דברים, עשו את אותם, כל חוזר על עצמו. זה נקודת נקודת המבט שקהלת נותן לנו, כן? בפרק הזה. כשמסתכלים על דברים ככה, אז ממש כאילו אין מה להיכנס אפילו לדיון של הפרק הבא. מה בני אדם עושים? נו, מה זה משנה? מה זה משנה? אתה תהיה פה 70, 80, 90 שנה, אתה תלך כמו שהדור לפניך הלך, ויבוא דור חדש, ועוד פעם הם יתחילו עם אותם שאלות ואותם דיונים, מה זה משנה? הכל מסתובב סביב עצמו. נקודת מבט מאוד קשה, כן? אמירה מאוד קשה. בוא נבין רגע, קצת גם נחדד, מה האמירה פה, ומה קהלת מדגיש לנו כאן. סתכלו רגע בדף, במקור הראשון. אבן עזרא, לא חילקנו את הדפים, סליחה. הדפים, אם מישהו יכול, זה בתא של ודים, מקדימה. אתם יודעים איפה זה? ודים מקדימה בשורה הראשונה, סליחה שלא חילקתי. אז אבן עזרא, אתם תקשיבו ואתם תאמינו לי שזה מה שכתוב. בסדר? אבן עזרא אומר ככה. רגע, לא, אין את הפעמים. דור הולך ודור בא, כן? הוא אומר, בעבור היות כל נמצא תחת השמש, מורכב מארבעה מוסדים. מהם יצאו ואליהם ישובו. והם האש והרוח הנח, שהוא האוויר, והמים והארץ. אנחנו יודעים שבתקופת הפילוסופים כבר, פילוסופים היוונים ככה ראו את העולם, הפיזיקה שלהם ראתה את העולם בצורה כזאת, שיש בו ארבעה יסודות, שזה האש, האוויר, המים והאדמה, וכל דבר בעולם, כל חומר בעולם מורכב מאיזשהו הרכב של ארבעה יסודות האלה, זה השיטה שהשתכללה היום בטבלה המחזורית של כל החומרים בכימיה, יש פה אנשים שמבינים בזה יותר ממני, לי יש דפים, אז אפשר חלק לקרוא שם. המחזוריות, כן. כדאי למחזר אחרי זה את הדפים. אז קהלת מדבר כאן על ארבעת היסודות האלה, זאת אומרת ככה לפחות לפי תפיסתו של אבן עזרא, זכר ארבעתם, והחל בארץ, שהיא כמו היולדת, כן? זאת אומרת, הארץ מולידה כביכול את הכל, אנחנו יודעים שגם בבריאה תוצא הארץ כל הזמן, ואחרי כן זכר השמש, מקום האש בעבור רוב חומה, שהיא האש המולדת, כן? היא מוציאה את האש ומפיקה את החום בעולם שמאפשר את החיים, ואחר כך הרוח והמים, ואמר על הארץ שכל הנוצרים ממנה אליה ישובו, כעניין כי הפרת ולפרת שוב, והיא עומדת. אז יש לנו את ארבעת היסודות בפסוקים. דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת, כי הכל בא מהארץ וחוזר לארץ, וזרח השמש ובא השמש ואל מקומו שואף זורח, זה האש, הולך אל דרום וסובב אל צפון, סובב והולך הרוח, ואל סביבותיו שב הרוח, זה האוויר, כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא, למקום שהנחלים הולכים שם שובים ללחת, זה המים. אז ארבעת היסודות מוזכרים בפסוק אחד אחרי השני, בכל אחד מהם אתה רואה שהוא בעצם איזשהו יסוד קבוע, והכל מורכב ממנו ומתפרק בחזרה אליו. וזה אומר שכל מה שאנחנו רואים פה בעולם, בעצם זה, לא יודע איך נקרא, זה לגו כזה. מפרקים מרכיבים, מרכיבים מפרקים. זהו, שום דבר פה לא נשאר. מה נשאר? היסודות. אבל חוץ מהם, הכל פה נוצר מהיסודות, מתפרק בחזרה. נוצר, מתפרק בחזרה. אז שום דבר אין לו קיום, חוץ מארבעת היסודות האלה. והכל חוזר אליהם בסוף. הכל חוזר לאותם יסודות, ואם נסתכל במקור השני בספורנו, זה עוד יותר מדגיש את המסר. ספורנו כותב ככה בפסוק וב. פסוק וב שאמר לנו, הולך אל דרום, סביב צפון, סביב סביב הולך הרוח, סביב אותיו שב הרוח. זה אמר גם כן על חזרת חלילה נמצאת בהיקפי השמש כגלגל נוטה. זאת אומרת, זה שהולך אל דרום וסובב את צפון זה לא רק הרוח, זה גם כמובן הכוכבים, השם כוכבי הלכת וכדומה. לא משנה, אולי אז התפיסה הייתה תפיסה גיאוצנטרית, שהעולם הוא במרכז והשמש סובבת סביבו. אנחנו יודעים היום שהשמש במרכז והכדור הארץ, לא משנה. מערכת השמש, הכל הולך, סובב, סובב דרום, סובב צפון, יופי. כל יום הכל מסתובב, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כי לא התחדש מהם דבר, לא בעצמם ולא במה שלמעלה מהם. ואם כל הכוונה בזה היא בשביל הנפסדים, אז ישמע הקדוש ברוך הוא ברא כזאת מערכת שמש נפלאה, אנחנו יודעים היום הרבה מעבר מערכת השמש, זה מערכת השמש זה נקודה קטנה, כלום בתוך כל היקום. אבל בואו נגיד שאנחנו מסתכלים מערכת השמש, כוכבים נפלאים וענקים ושלא משתנים ונעים במחזוריות, והרי התפיסה הזו הייתה גם שהם אלה שמשפיעים בעולם ויוצרים את כל ההרכבה וההתפרקות הזאת של ארבעת היסודות, מי שמכיר ברמב״ם את התיאור שלו בהלכות יסודי התורה, הכל נובע משם ויוצר את כל, את כל הדינמיקה, ההרכבה והפירוק בעולם שלנו, כל זה בשביל מה? בשביל הנפסדים, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא מערכת כזאת שכולה קבועה, מנגנון מאוד מרשים, יציב, עובד, מסתובב, בלי תקלות, בשביל מה? בשביל הנפסדים, בשביל ליצור יצורים שמרכיבים אותם, ואחרי לא הרבה זמן הם מתפרקים בחזרה. יצורים שהם אפס, שהם כלום, אין להם שום השפעה. אז מה המטרה של כל המערכת הזאת? הנה תכליתם גרוע מאוד, בלתי נאות לפעולתם. מזולת מה שנראה שנטייתו בינתי מועלת לנפסדים, אבל מזקת מאוד ברוב ההשתנות הנמשך ממנו. אז לא רק שכל התכלית של כל המערכת העצומה הזאת, היא בשביל יצורים נפסדים, היא גם לא עושה טובה ליצורים הנפסדים האלה, כי מה יוצא להם מזה, אותם יצורים? מה כל כך חשוב בחיים שלהם, ומה הם כל כך עושים, כדי שיהיה שווה את כל המערכת העצומה הזאת? אז אני אגיד כאן בסוגריים, הרמב״ם אומר שמי שחושב שכל המערכת הזאת היא בשביל האדם, אז הוא פשוט רואה את כל העולם הפוך. פשוט רואה את כל העולם הפוך. ואז זה מעלה כל מיני שאלות על ההשגחה. איך הקדוש ברוך הוא עושה לי כאלה דברים? אתה חושב שכל זה הוא בשבילך, שיהיה לך טוב. אז אתה לא מבין איך המערכת הזאת עשתה לך משהו לא טוב. זה לא בשבילך. זה מערכת שעומד בפני עצמה, בסדר, צריך להבין למה. אתה צריך לפעול בתוך המערכת הזאת. אבל כרגע המבט שקהלת מספק לנו, זה מבט שאומר, אני מסתכל על כל המערכת הזאת, ואני לא מבין, ריבונו של עולם, מערכת שלמה, עצומה, בשביל יצורים שהם הבל, אין בהם שום דבר, וכל המערכת הזאת, לאיפה היא הולכת? מה היא מייצרת? כלום. שום דבר, זה אפילו לא הולך וסובב, דברים שולחים בסיבוב, אתה יכול לתאר סיבוב כספירלה, כמשהו שמתקדם לאט לאט, עולה לאט לאט. זה לא ספירלה, זה פשוט מסובב סביב עצמו, מסתובב, 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 ולא לא מתקדם לשום מקום. אז מה הערך, מה הטעם בכל המערכת הזאת? אבל אבלים, הכל אבל. עכשיו תראו, זה לא הדרך היחידה להסתכל על הדברים. קהלת מציג פה זווית, היא מאוד קשה ומאוד בעייתית. אם נפתח רגע, אם יש לכם תנחים. קהלת אומר, אבל אבלים הכל הבל, נכון? חזל אומרים, או, הוא למד מאבא שלו. בוא נפתח תהילים, קוף ממדלד. כמה פסוקים של הקדמה, דוד מדבר על דוד, ברוך השם צורי, מלמד די לקרב, צבאותי למלחמה וכו'. פסוק ג', קוף ממדלת, פסוק ג', תהילים. השם, מה אדם ותדעהו, בן אנוש ותחשבהו. אדם להבל דמה, ימיו קצל עובר. נכון? אנחנו נגיד דברים דומים עוד מעט בראש שנה, יום כיפור, בינתן תוקף. אדם להבל דמה, ימיו קצל עובר. זה כמו שקהלת אמר, אבל אבלים. השם, הד שמך ותרד, גע בערים וישנו, ברוק ברק ותפיצם, שלח יצחה ותאומם, שלח ידך מרום, פצני ואצילן מים רבים עם יד מנחר. עכשיו, פיהם דיבר שב, ואם אינם ימין שקר. שימו לב, אני לא שווה כלום, אדם להבל דמה, אבל אתה הקדוש ברוך הוא שולט בכל, אני מבקש ממך כבעל הכוח, כיוון שאתה שולט בכל, ואתה בראת את הכל, אז תשמש בכוח שלך ותציל אותי. מתפלל אליך, אני הקטן. אז גם אם אדם להבל דמה, הוא יכול להסתכל על עצמו בצורה כזאת, שיש לו איזה זכות, שיש לי יחס לקדוש ברוך הוא, ששולט בכל העולם, שמפעיל את כל המערכת הזאת, ולמערכת הזאת יש תכלית, כי היא יכולה לפעול כנגד הרשעים, יש מי שמנהיג אותה. אז להגיד אדם להבל דמה, אפשר גם להגיע למסקנות אחרות? לא רק למסקנה של שלמה המלך, שזאת מערכת חסרת טעם, חסרת תכלית, חסרת מטרה. תראו מה דוד עצמו אומר גם, בפרק י' ת', מזמור י' ת'. מזמור ידוע, אנחנו אומרים אותו כל שבת. למנצח מזמור לדוד. השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע. יום ליום יביע עומר, בלילה ללילה יכבד דעת. אין עומר ואין דברים ולשמע קולם, בכל הארץ יצא גבם, בקצה תבל מיליהם. לשם שם אוהל בהם, והוא כחתן יוצא מחופתו, כחתן יוצא מחופתו, יסיס כגיבור לרוץ אורח. בקצה השמיים מוצאו, ותקופתו על קצותם ואין נסתר מחמתו. המערכת המחזורית הזאת, השמיים, השמש והירח, שיוצאים בבוקר והולכים בערב, זה הכל שבח לקדוש ברוך הוא, איזו בריאה נפלאה. איזו מערכת נפלאה הקדוש ברוך הוא ברא. אפשר גם להסתכל על זה ככה. אפשר להגיד מה הטעם שזה, הנה השמש, אותה שמש, כל יום, עושה את התוסי, כל יום, כל יום. בשביל מה זה? אפשר להגיד, וואו. אז למה שלמה בוחר בפרספקטיבה הזאת? זה, צריך להבין, זאת בחירה, לתאר את הדברים ככה. אפשר לראות אותם גם אחרת. זאת בחירה. וחז"ל אומרים לנו כאן, תראו, יש הבדל בין מה שדוד אמר למה ששלמה אמר. מקור 3, קהלת רבה. הבל הבלים, רבונה בשם רבי אחא אמר, דוד אמר דבר אחד ולא פרשו, ופרשו שלמה בנו. שלמה אמר דבר אחד ולא פרשו, ופרשו דוד אביו. אנחנו נביא פה את הדוגמה הראשונה. דוד אמר אדם להבל דמה. לאיזה הבל? דוד מתכוון. אם להבל של תנור, יש בו ממש, רואים ממש את ההבל שיוצא מהתנור. משהו יש פה. אמנם לא משהו שמתקיים, משהו ככה מוצק, אבל יש פה משהו. אם להבל של קירה, יש בו ממש, אולי פחות מתנור, קירה זה פחות מתנור. בא שלמה ובנו ופרש. הדאו דכתיב הבל הבלים, אמר קהלת, לא רק הבל, הבל הבלים. רבי שמואל בר נחמן מתני לה בשם רבי יהושע בן קורחה, לאדם ששופט שבע קדרות, זו למעלה מזו וזו למעלה מזו, והבל של עליונה אין בו ממש. אתם מכירים את זה של שבת, אתה שם איזה סיר על הפלטה, ואתה רוצה לחמם משהו רק קצת, אז אתה שם אותו על הסיר שעל הפלטה, כדי שיקבל קצת חום. אז יש לנו פה שבע קדרות אחת על השנייה, אם יכולים לתאר לכם כמה חום מגיע לשביעית, ההבל של הקדרה השביעית שבקומה השביעית, זה ההבל הבלים, זה האדם. מה שלמה מתכוון להגיד ביחס למה שדוד המלך אומר? אז ראינו את המסקנות שדוד מסיק מזה. אני האמת לא הבאתי את זה פה, הייתי צריך להביא את זה בדף, אני, לאלה שרואים בזום, אתם תראו, אבל אני אקריא לכם הדברים הידועים והמפורסמים של הרמב״ם, בפרק שני, בהלכות יסודי התורה, הקל הנכבד והנורא הזה מצווה לאהבו ולהיראה ממנו, שנאמר ואהבת את השם אלוקיך, ונאמר את השם אלוקיך תיראה, והרמב״ם מלמד אותנו איך מגיעים לזה, לאהבה ויראה, ואחי הדרך לאהבתו ויראתו, בשעה שהתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתהווה תאווה גדולה לידע השם הגדול, כמו שאמר דוד, צמאה נפשי לאלוקים לכל חי. וכשמחשב בדברים האלו עצמם, אז זה מוביל לאהבה קודם כל, כשמחשב בדברים האלו עצמם, מיד הוא נרתע לאחוריו, ויראה ויפחד, וידע שהוא בריאה קטנה, שפלה, אפלה, עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמידות, תראו כמה מילים קטנות, הרמב״ם כותב, בריאה קטנה, שפלה, אפלה, עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמידות, כמו שאמר דוד, כי ראה שמך, מעשה אצבעותיך וכולי, מה אנוש כי תזכרנו? אני מסתכל על כל הקוסמוס, על כל היקום, מה אני? כלום, אפס. אבל מה זה מביא את האדם? ליראת השם. זה מביא את האדם לגדלות הכי גדולה, זה מביא את דוד להעיז ולבקש מהקדוש ברוך הוא, אתה ששולט בכל, תציל אותי מהאויבים שלי. איך אתה מעיז? מי אתה? בריאה קטנה, שפלה אפלה. אבל האהבה, אהבת השם ויראת השם שנובעות מתוך ההתבוננות הזאת בקוסמוס, שההתבוננות בקוסמוס יכולה ליצור אותם, האהבה והיראה הזאת מביאות האדם לדבר הנשגב ביותר, לקשר לקדוש ברוך הוא. אז כמה שזה מקטין את האדם והופך אותו לאפס, מה האנוש כי תזכרנו, האדם להבל דמה, זה מה שמרומם את האדם למדרגה הגבוהה ביותר שלו. אז יש להקטין את האדם ולהשאיר בו את, את העיקר. אבל מה שלמה המלך עושה? הוא, גם את זה הוא מורך. גם את זה הוא מבטל, לכאורה. האדם הוא אפס וכלום, ושום דבר, זה ההבל של הקדרה השביעית. זה מה שחזל להם מתכווים להגיד. דוד המלך עוד השאיר לנו משהו. דוד המלך הפך את ההבל הזה דווקא למנוף הכי גדול שלנו. שלמה כביכול מבטל את זה. מבטל אפילו את זה. זה שתי מסקנות הפוכות לגמרי. מאותו הבל, מאותה התבוננות של האדם בקוסמוס, והרגשת האפסות שלו, זאת אומרת, התחלנו בזה שאולי השוואה היא אומרת, שלמה אומר מול הקוסמוס אני מרגיש אפס, דוד אומר לא, אני משבח את הקדוש ברוך הוא. לא, אבל גם הרמב"ם אומר, כן, מול הקוסמוס אתה מרגיש אפס, נכון. גם דוד אומר שאתה מרגיש אפס מול הקוסמוס. אז מה אני עושה עם זה? אני אומר, אז אני לא שווה כלום? אז החיים שלי לא שווים כלום? או שאני אומר, אז אני צריך להידבק בקדוש ברוך הוא? אז למה שלמה הוא מגיע למסקנה הזאת? למה הוא בוחר בדרך הזאת? צריך להבין. אז בשביל להבין את מה ששלמה המלך עושה כאן, או איך בכלל לעכל את הפרק הזה, כן? ששוב, המסר שלו הוא לכאורה לא מקובל בבית ספרנו, לא בבית מדרשנו, כן? לא ככה מחנכים אותנו. אז הנה פתרון אחד, רש"י כותב, זה כל מקור ארבע בדף, דברי קהלת, וזרח השמש, כל הנחלים הולכים אל הים, קינה את הרשעים בחמה ובלבנה וים, שאין להם מתנת שכר. כך שנויה בספרי, ולמדתי משם שהעניין מדבר ברשעים, ואם שילם לתגבור את החמה שסופה שוקעת. שכתוב, וזרח השמש, ובא השמש, בא השמש, הכוונה שקעה, זה המשל הרשעים, אתה רואה בעולם את השמש, את הרשעים, פתאום זורחים, פתאום מצליחים, פתאום יש להם עלייה, אל תדאג אם ישקעו בסוף, ובא השמש, הכל יחזור, אל תיבהל, זה מדבר על הרשעים, כל מה שכתוב כאן, המחזוריות הזה, זה הכל מדבר על הרשעים, תוספת, דבר אחר, כל הנחלים הולכים אל הים, התלמוד לומר, בעובדי עבודת אלילים נאמר, שוטים המשתחווים למים, סבורים שיש בהם ממש, לפי שרואים את הים הגדול, שכל הנחלים הולכים בו, כן, אנחנו יודעים, תמיד קוראים בפרשות, בתחילת ספר שמות, על המצרים שעובדים ליאור, כן, פרעה הולך ליאור וכולי, הם עובדים למה? הם עובדים לכוחות הטבע, כוחות הטבע מרשימים אותם, ו... על זה הם משתחווים לזה, סבורים שיש בהם ממש, לפי שרואים את הים הגדול, כל הנחלים הולכים בו, והוא אינו מלא, ואינם יודעים להבין. אומרים, איך זה יכול להיות, איזה פלא הים הזה, שכל הנחלים נכנסים אליו והוא אינו מלא, והם לא מבינים, כי למקום שהנחלים הולכים, שם הם שווים ללחץ, שמי הנערות ההולכים לתוך הים, הם המים עצמם שהלכו כבר, הם נובעות מתחת התאום, הולכים למעלה מן הקרקע עד הים, וחוזרים ונובעים, לפיכך אין הנערות פוסקים ואין הים מלא, לא מפני שיש בהם ממש. נראה לך איזה פלא, מאחורי הקלעים, הקוסם עושה פה איזה אוקוס פוקוס כזה, שהוא מעביר את המים בחזרה לנחל, מתוך הים, כן? דרך ההתעדות והגשם, דרך מי תהום וכדומה. אז הם מתרשמים מכוחות הטבע, יש מי ששולט עליהם ועושה את הכל. דור הולך ודור בא, אומר רש"י, כל מה שהרשע יגיע ועמל, לעשוק ולגזול, אינו מבלה את מעשיו, כי הדור הולך ודור אחר בא ונוטל הכל מיד בניו. כי אין שנאמר, בניו ירצו דלים. אז הוא חושב שהוא הצליח לבנות פה איזה אימפריה עם נכסים, בסוף יקחו מהבנים שלו את הכל. וארץ העולם עומדת, מי הם המתקיימים? הענבים, הנמוכים, המניעים עצמם עד לארץ, כי עניין שנאמר, והענבים ירשו ארץ. מדרש תנחומא אומר, כל צדיקי ישראל נקראו ארץ, שנאמר ואתם תהיו לארץ חפץ. אז דור הולך ודור בא זה הרשעים, וארץ העולם עומדת זה הצדיקים. אוקיי, זה הרושם שאנחנו מקבלים, שאנחנו קוראים את הפרק הזה, קשה קשה להוציא את זה מתוך הפרק. אולי אחרי שאנחנו יודעים שבסוף, בפרק י"ב, קהלת יגיד לנו, סוף דבר הכל נשמע, את אלוקים רד, סוף שלנו זה כל האדם, אז אנחנו נגיד, טוב, הוא כנראה בכל המגילה הוא התכוון להגיד שבאמת הדבר ראוי זה לעבוד את השם, ומי שעובד את השם אז טוב לו, ומי שלא אז לא, ואז אנחנו נפרש את הפסוקים. אבל זה ברור שזאת לא הרוח שנושבת בפסוקים האלה, כן? אנחנו בדיעבד יכולים להסביר, וכמובן, ההסבר של רש"י, זה הסבר שאנחנו, שהוא אמת, והוא נכון, וגם צריך להגיע אליו אולי מתוך הדברים. אבל קודם כל אנחנו צריכים להתרכז ברוח הזאת שנושבת מתוך הפסוקים האלה שאנחנו קוראים אותם, ולנסות להבין למה שלמה המלך בוחר לתאר את הדברים בצורה הזאת. למה הוא בוחר לראות את הדברים בצורה כל כך ריקה, כל כך חסרת טעם, חסרת תכלית. וחז"ל אומרים לנו, הבאתי את זה גם בשבוע שעבר, אבל שוב, זה אותו סוג של תירוץ שמסתמך על הסיפה. אמר רב יהודה ברדר רב שמואל בר שילת, משמי דרב, זה במקור חמש, בסוף העמוד הראשון. תשאו חמים לגנוז את ספר הקהלת, יש דבריו סותרים זה את זה, ובנימה לא גנזום, יש תחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה. תחילתו דברי תורה דכתיב מהיתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש, ואמרי דבר רבי ינאי, תחת השמש הוא דאין לו, קודם השמש יש לו. זאת אומרת, רק בעולם שמתחת לשמש אין לאדם יתרון, כל מה שהוא יעשה פה אין לו שום משמעות, הרי הוא ימות בסוף, דור הולך ודור בא וארץ העולם עומד וכו'. אבל יש איזה יתרון קודם השמש, מעל השמש, מעל המערכת הזאת, באיזשהו מקום עליון יותר. סופו דברי תורה, בכתיב, סוף דבר הכל נשמע, את אלוקים מרב את המצטר שמור כי זה כל האדם. אז הסוף הוא מאוד ברור, והוא מאוד חד משמעי, והוא מאוד מבהיר את עצמו. שוב, בפרק הזה, לראות את המסר הזה, זה לא כל כך, זה קשה, זה כאילו אומר, זה העולם שאנחנו חיים בו. ראינו, דוד ידע להסביר לנו את זה, בתהילים. גם בפרק י"ט, גם פרק ק"ד, וזה לא הדוגמאות היחידות, יש עוד. להסתכל על הקוסמוס, כמו שהרמב״ם אמרנו, להסתכל על הקוסמוס ולהגיד, הנה, אני האדם אפס וכלום, ולכן אני מחפש את מה שקודם השמש. נכון? כי אני מבין שפה בעולם אנחנו כלום. אוקיי, זה מה שהרמב״ם אמר לנו, זה מה שדוד המלך אמר לנו. שלמה כביכול לא אומר לנו, זה מסתיר את זה טוב מאוד פה. זה העולם, ואין בו שום דבר. חסר טעם, חסר תכלית. אז שוב, אנחנו שואלים למה שלמה בוחר בצורה הזאת לתאר את הדברים. אז אולי נעבור רגע למסילת ישרים, שכן נותן אולי איזשהו הסבר, לא מדבר על מה ששלמה המלך אומר כאן, אבל יש כאן גם לשון, שהיא דומה ללשונות שאנחנו רואים בפרק הזה, ואולי קצת מסבירה לנו איפה שלמה המלך ממקד אותנו. מסילת ישרים בפרק א', שהוא מסביר, מתחיל שהתברר והתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, אז כדי להבין מה חובת האדם בעולמו, הוא צריך להבין באיזה עולם הוא נמצא. הוא כותב ככה, ותראה באמת, שכבר לא יוכל שום בעל שכל להאמין שתכלית בריאת האדם הוא למצבו בעולם הזה. זאת אומרת שאף אדם בעל שכל לא יכול להאמין שהתכלית והמטרה של האדם זה החיים שלו בעולם הזה. כי מה הם חיי העולם באדם הזה, באדם בעולם הזה? או מי הוא ששמח ושלב ממש בעולם הזה? מי יש חיים שהכל, כן, סוכריות ונופת סופים? ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה ורבם מל ואבן, בכל מיני צער וחולאים ומחאובים וטרדות, ואחר כל זאת המוות, אחד מיני אלף לא יימצא, שירבה העולם לו הנאות ושלווה אמיתית. אנחנו באמת חיים, אני חושב, בדור קצת אחר, ברוך השם, רובנו חיים באמת חיים טובים, אבל כולנו מכירים מסביב, שלא נדע. וגם הוא, אילו יגיע ל-100 שנה, כבר עבר ובטל מן העולם. נו, אז מה השגנו בזה שיש לנו תוחלת חיים יותר גדולה? אז במקום 80 מגיעים לגיל 100. עדיין, לא משנה מהותית את התמונה. ולא עוד, אלא שאם תכלית בריאת האדם היה לצורך העולם הזה, לא היה צריך מפני זה שתנופח בו נשמה כל כך חשובה ועליונה, שתהיה גדולה יותר מן המלאכים עצמם, כל שכן שהיא אינה מוצא שום נחת בכל עינוגי זה העולם. והוא מה שלימדונו זיכרונם לברכה במדרש קהלת, זו לשונם. וגם הנפש לא תמלא. משל למה הדבר דומה? לעירוני שנשא בת מלך. אם יביא לה כל מה שבעולם, אינם חשובים לה כלום. שהיא בת מלך. כך הנפש. אילו הבאת לה כל מעדני עולם, אינם כלום לה, למה? שהיא מן העליונים. אז אדם אומר, עזוב רגע את כל הצרות. בסדר, יש צרות בעולם, בוא נגיד שאתה, ברוך השם, התברכת בחיים טובים, אתה בריא, אתה עשיר, כידוע, עדיף להיות צעיר, בריא ועשיר, מאשר זקן, חולה ועני, זה כלל ידוע בעולם, אז נניח שהרווחת את כל זה, וטוב לך בחיים, באמת הכל טוב. באמת החיים האלה זה מה שמספק, זה ממלא את, את הנפש שלך. אדם הרבה פעמים חי בשאלה אמיתית, מה הטעם של כל זה? מה הטעם של כל החיים האלה? זאת שאלה שכל אחד מאיתנו, אני חושב, באיזו שלב כזה או אחר, עולים בו הערעורים האלה, מי יותר מי פחות. מה, בשביל מה כל זה? מה הטעם? אז אוקיי, הנה, אני עושה ככה ועושה ככה והכל. מה? מה זה נותן לי? מה זה שווה? ואדם יכול בעולם הזה, המסר הזה הוא, גם מתאים לפסקה הבאה שאנחנו נלמד, שקהלת אומר, לא החוכמה שווה שום דבר, ולא העושר שווה שום דבר, ולא העמל, ולא הנאות, ולא זה. יש לנו איזו נשמה מאוד גדולה, שכל הדברים האלה לא מספיקים לה. לא מספיקים לה. למשל, לבת מלך שנשאה עירוני, הוא מביא אותה לבית שלו, אומר, תשמעי, יש לי דירת שלושה חדרים, נפלאה. היא מרגישה כלואה. הנה, פרשת השבוע, אנחנו קוראים שצדקה צריך לתת די מחסורו אשר יחסר לו. חז"ל אומרים, אפילו סוס לרכב עליו ועבד לרוץ לפניו. כי אדם שהיה רגיל לאושר מופלג, והיה לו, היה רגיל לנסוע בלימוזינות ולא יודע, פרסט קלאס בטיסות, ולקבל את הסוויטה הנסיעותית במלון, אז אם אתה עכשיו לוקח אותו במונית רגילה, ושם אותו במחלקת תיירים לטיול בחוץ, הציול כיף, אתה לוקח אותו לטיול הכי כיף של שלושה שבועות, ולוקח אותו במונית רגילה, במחלקת תיירים, ושם אותו באיזה אכסניה, מה זה? איזה עוני, נורא, הוא לא מבין איך אפשר ליהנות מטיול כזה, שכל אדם אחר היה נהנה, אבל הוא רגיל סטנדרטים אחרים, אז מבחינתו זה די מחסורה שיחסר לו, לא, זה חסר. אז הנפש לא תמלא, יש לנו נשמה אלוקית, היא מגיעה לפה לעולם, והכל נראה לך חסר טעם. אז אנחנו יודעים, אנחנו לא חווים את זה כל הזמן, ורוב בני אדם חיים את החיים שלהם וכיף להם, והם לא חווים את זה, אבל אנחנו יודעים, שהרבה אנשים, גם שהם מנסים כל הזמן לשמח את עצמם בכל מיני הנאות, ובכל מיני, כל מה שהעולם הזה מציע, מרגישים איזה ריקנות בסוף. מרגישים בסוף של, מה הטעם בכל זה? כי אנחנו יודעים אפילו עד רבה, דווקא ככל שהאדם מרגיש יותר ריקני, ומנסה למלא את זה בכל מיני הנאות, בדרך כלל זה עצמו יגרום לו להרגיש עוד יותר ריקני. נכון? אם אדם, דוגמה הפשוטה, שבן אדם סתם מרגיש משועמם ואוכל, לא הולך לאכול איזה, איזה חתיכת עוגה, ואחרי זה מרגיש נורא על זה שהוא אכל את החתיכת עוגה, אז מרגיש עוד יותר גרוע. זה לא שימח אותו, זה רק גרם להרגיש עוד יותר כישלון וריקנות. זה בעוגה ובזה הנאות אחרות, כן, זה דוגמה אחת. אז הנשמה שלנו לא מוצאת את המקום שלה פה בעולם, היא לא מוצאת. ויש חוויה כזאת של ריקנות, ושלמה המלך רוצה לתאר לנו את החוויה הזאת ולהתמקד בה, החוויה הזאת שלעצמה. עזוב רגע את המסקנות, אני יודע, למדתי בבית אצל אבא, אצל דוד המלך, שאפשר להסיק מזה מסקנות, כמו שהרמב״ם אומר, להסתכל ולהגיד, עירת שמיים וכולי. בסדר, אפשר ללמוד מזה הרבה דברים. אני רוצה רגע להיות פה בתוך החוויה הזאת של הריקנות של האדם בעולם. שהוא מסתכל על האפסות שלו, הוא שואל את עצמו, מה אני עושה פה בעולם הזה? מה הטעם של כל זה? הכניס אותי לאיזשהו משחק, ואני אהיה פה, ואני אלך מפה, ושל מה? שלמה המלך רוצה שנהיה שם בהרגשה הזאת, זאת אומרת שהמסיעת ישרים אומר לנו, במידה מסוימת. בשביל להבין את הסוף דבר, הכל נשמע את האלוקים יראת, יצטר שמור, כי זה כל האדם, אתה צריך אולי לחוש את התחושה הזאת, בלי הסברים רגע, לחוש את זה. לחוש שהעולם הזה, הוא לא התשובה. הוא לא התשובה, אין בו משהו לתת לנו. יש בו הרבה מאוד דברים, אבל בסוף אנחנו נשארים עם איזושהי תחושה של ריקנות. ואולי במידה מסוימת, יש כאן רב סולובייצ'יק כותב, רב סולובייצ'יק, אנחנו נכנסים כאן לאיזושהי הגות או טיעונים שבאים משיטת החשיבה אני אף פעם לא צריך להגיד את המילה הזאת, אקזיסטנציאליסטית. זה גישה שמדברת על הקיום של האדם, לפני המהות שלו. כן, למשל, בואו נבין את הסדר של הדברים. מורי ורבי רב פילבר אמרנו הרבה פעמים על הרמב״ם הזה שקראנו. וכיצד היא הדרך לאהבתו ויראתו, בשעה שהתבונן מעשיו ורואה ונפלאים. לפי הדברים האלה של הרמב״ם, כל גדולי הפיזיקאים בעולם היו צריכים להיות אוהבי השם ויראי השם במדרגה הגבוהה ביותר. לא תמיד קורה, נכון? לא כל הפיזיקאים הם ככה. למה? כי אתה צריך לכוון את עצמך, לשאול את השאלה. להתבונן בקוסמוס, מתוך השאלה, כיצד ידרך אהבתו ויראתו? אני רוצה, אני מצווה בתורה, ואהבת את השם אלוקיך, את השם אלוקיך תירא. אז איך אני מגיע לזה? אומר הרמב״ם, לך תתבונן בחוץ. ואז אתה בא מתוך המחשבה של כיצד ידרך אהבתו ויראתו, מתבונן בעולם, אתה אומר, וואו. אבל אם לא היית בא עם השאלה הזאת, היית יכול להתבונן שוב ושוב ושוב, ולא להסתכל, כן, כמו תחת השמש להסתכל, ולא קודם לשמש. לא להסתכל שום דבר מעבר לזה, לא להסיק מזה שום מסקנה. אם אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כוחה בין עיניכם למת. אומר הרמב"ן, עובדי עבודה זרה לפעמים היו מתמכרים לאבל ולצער ולטרגדיה ולצעקה. אפשר להתמכר לזה, כן? שאדם חלילה חווה אסון. אבל בנים אתם להשם אלוקיכם, הקדוש ברוך הוא מדריך אתכם. יש כאב, נכון, אבל בסופו של דבר, אדם צריך להבין שיש מי שמנהיג את העולם, והנשמה גם לא נעלמת, והיא הולכת לחיים אחרים, ומתוך זה בסופו של דבר אפשר להתקדם מתוך הצער והכאב, למשהו שנשלט, למשהו שבונה חיים, למשהו שמתקדם. רב סולובייצ'יק מדבר על זה שזה ההבדל בין אנינות לאבלות. האנינות זה באמת איזשהו חידלון כזה, אתה פטור מכל המצוות, אתה לא פרודוקטיבי, אתה נכנע לרגש הזה של הכאב. אבל אחרי זה התורה אומרת לך, אחרי שהמת נקבר, וזה נגמר כביכול זהו, זה מאחוריך, זה לא כל כך מהר אנחנו יודעים, אבל בסדר, מאחוריך, עכשיו תתחיל להתקדם כן לעשייה, תתחיל להכניס איזשהו ערך ואיזשהו כיוון ואיזשהו ניתוב והדרכה, גם לרגשות שלך, כן, גם הרגשות שלנו, אנחנו צריכים לדעת לכוון אותם ולטייל אותם. זה מה שהתורה מדריכה אותנו, התורה דורשת את זה מאיתנו, אבל זה מהות מסוימת שמכוונת את חוויית הקיום שלנו. השיטה האקזיסטנציאליסטית אומרת, בוא נסתכל על הקיום לפני המהות, קודם כל הקיום שלנו, איך אנחנו חווים את העולם, לפני שאנחנו אומרים עליו איזה שהם אמירות, קודם בוא נדבר על החוויה עצמה, ויש חשיבות בלהסתכל על זה, אחרי זה לחשוב, אוקיי, אז מה עושים עם זה, ואיך מכוונים את זה, ואיך שולטים בזה, ואיך מנתבים את זה נכון. אבל קודם כל צריך גם להבין את החוויה כשלעצמה, לפני כל המסקנות והפרשנויות. ואולי זה מה ששלמה המלך רוצה לתת לנו כאן. ותראו איך הרב סולובייצ'יק מתאר תיאור ידוע ומפורסם שלו על העקדה. אני מדברת על חוויה דומה. מקור 7. נפשי בוחלת בכל אלו הדרשות הסובבות סחור סחור לנושא אחד. שמירת המצוות טובה לעיכול המזון, לשינה מתוקה, לשלום המשפחה, לעמדה החברתית, כן, ככל שאדם ישמור מצוות יותר, יהיו לו חיים יותר טובים, גם בריאותית, גם במערכת היחסים עם בני אדם אחרים, הכל יהיה נופת צופים. הפעולה הדתית בעיקרה חוויית סבל היא, אומר הרב סולובייצ'יק, כשאדם מזמן עם הכל לפונדק אחד, הוא נטבע על ידי הכל להקרבה עצמית, המתבטאת במאבק עם יצריו הפרימיטיביים, בשבירת הרצון, בקבלת מסע טרנסצנדנטלי, בוויתור על חמדת בשר מוגזמת, בהסתייגות לפרקים מן הנעים והערב, ובהתמכרות אל המר המוזר, בהתנגשות עם משטר חילוני, ובחמיותיו אל העולם פרדוקסלי שאינו מובן לאחרים. הקרב את קורבנך, זהו הצו העיקרי הניתן לאיש הדת. הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו הקרבה, ויתור. הוא לא בא ואומר לנו, הנה אני עושה לכם חיים נעימים. לא, הרבה פעמים התורה דורש מאיתנו. אז אולי ככל שגדלנו והתחנכנו, אנחנו הופכים את זה לטבע כזה, שאנחנו רגילים כבר לויתור הזה. אבל הנה, אנחנו נכנסים לאלול, שנדרש מאיתנו קצת לצאת מאזור הנוחות הזה והשלווה הזאת, שנקלענו אליה בעולם המשמעת הזה, ולדרוש מעצמנו יותר. בחירי האומה, מאותה שעה שגילו את הכל, התעסקו בפעולת הקרבה מתמידה. הקדוש ברוך אומר לו לאברהם, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת את יצחק. כלומר, אני תובע ממך את הקורבן הגדול ביותר. אני רוצה את בנך, שהוא יחידך וגם אהובך. אל תשלט עצמך, כי לאחר שתשמע בקולי ותעלה את בנך לעולה, אתן לך בן אחר במקום יצחק. כשיצחק ישחט על גבי המזבח, תישאר גלמוד וערירי. שום בן לא יוולד לך. הווייתך תתקפל בבדידות שאין כמותה. אני רוצה את יחידך שאין לו תמורה. כן, זה בנך את יחידך. הוא היחיד, לא יהיה אחד אחר. כמו כן, אל תחשוב כי הרי בידך לשכוח את יצחק, ולהסיח את דעתך ממנו. כל ימיך תהרהר בו. אני מעוניין בבנך אשר אהבת ותאהב לעולם. לילות של נדודי שינה תבלה ותחטט בפצעיך הנפשיים. מתוך שנתך תקרא ליצחק. וכשתיקץ, תמצא את אוהלך שומם ועזוב. חייך יהפכו לשרשרת ארוכה של ייסורי נפש. ובכל זאת אני תובע את הקורבן הזה. זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאברהם. בסוף, הוא לא לוקח ממנו את יצחק, אבל צריך להבין. שזה מה שהוא אומר לאברהם, זה מה שאני מבקש ממך, שהוא אומר לו, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, הוא אומר לו, אני, בתור הקדוש ברוך הוא, בשביל עבודת השם, אני מצפה ממך גם לקורבן כזה, ואני לא מנסה לייפות את זה, ולא מנסה לעטוף את זה בכל מיני עטיפות, שזה בסוף ירומם אותך ויביא אותך לכל מיני מעלות וכו' וכו'. אתה תכאב, אתה תסבול, אתה תתייסר, לא הולך ליפות את זה. זה מה שהקדוש ברוך הוא לפעמים תובע מאיתנו. לא צריכים לספר הרבה סיפורים, אנחנו מכירים, אנחנו יודעים. מובן שסופה של החוויה, ששורשה סבל וחרדה, הוא גיל עולמים. בשעה שהסיר אברהם את בנו מעל המזבח על פי פקודתו של המלאך, נהפך הסבל לשמחת עולם. והחרדה לאושר נצחי. תחילתה של פעולת הדת היא הקרבת העצמות, וסופה מציאת העצמות. ברם, אי אפשר לו לאדם למצוא את עצמו, מבלי שיקריב עצמו, עובר למציאה. אז רב סובייצ'יק אומר, בסוף הקדוש ברוך הוא לא מעוניין בסבל, כן? זה כן מרומם את האדם, זה כן מביא אותו לגבהים אחרים, זה כן עוזר לו לעבור תהליך מאוד מאוד עמוק שחושף בו דברים נשגבים. אבל כדי לעבור את התהליך הזה, האדם חייב לעבור דרך אותה חוויה של סבל, הוא חייב להבין שהוא מאבד את הכל. הוא מאבד את הכל, אין לו כלום. כי כל עוד הוא חושב שיש לו משהו, הוא לא מחפש משהו אחר. כל עוד טוב לו באיפה שהוא נמצא, הוא לא שואף להתקדם. ולכן הרב סולובייצ'יק אומר, לפני אותו רגע, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא אומר לאברהם מראש, תשמע, בסוף אתה תמצא איל והכל יהיה בסדר. לא, אתה חייב לעבור את החוויה הזאת, להתמקד בה, לחשוב שזה הסוף, זה יגיע לשם. להיות כולך בתוך החוויה הזאת, כדי שתזכה בסוף למצוא את אותו איל, ולהפוך את החוויה הזאת למשהו מרומם. זה חוויה מאיימת, קשה לנו לתפוס את זה. אף אחד מאיתנו, אתם יודעים, רבי עקיבא אומר, כל ימי הייתי מצטער על מקרא זה, ואהבת את השם לוקח בכל לבך, בכל נפשך, אפילו נטלת נפשך, מתי יבוא לידי והקיימנו. אני לא חושב שאף אחד מאיתנו, ואני לא חושב שגם רבי עקיבא התכוון, שהוא שואף למסור את נפשו על קידוש השם. שיום אחד יבוא איזה רומאי ויסרוג בבשרו במסרקות של ברזל, הלוואי. לא, אף אחד לא אומר הלוואי, אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא, שנה טובה ומתוקה, שלא יביא אותנו לידי ניסיון, חלילה, לא באיסורים. אבל רבי עקיבא אומר, אני מבין שלפעמים חלק מעבודת השם זה להיות גם שם, ואני מתפלל שאני אעמוד בניסיון. זה מה שאני מתפלל. לא מבקשים חלילה, את הסבל ואת הצער ואת הכאב, חס וחלילה. אבל לעתים, הגמרא אומרת במסכת ברכות, שאדם שרואה שיסורים באים עליו, אז יפשפש במעשיו, לא מצא, יתלה בביטול תורה, לא מצא, אז ידוע שאלו יסורים של אהבה. מה זה אומר? אז הרב קוק מסביר, אני אומר, וריאציה על מה שהוא אומר, זה קצת... שיפשב שמעשיו, אז כן, כנראה יש לך משהו שאתה נכשל בו, ואתה לא בסדר בו, ואתה צריך לתקן. יתלה בביטול תורה, למה זה עוד, זה לכאורה גם עבירה, אבל לא, ביטול תורה זה אומר שאתה יכול להיות יותר טוב, אתה לומד אולי, אבל יש לך פה לאיפה להתקדם, אז אולי זה בא לדחוף אותך למעבר לזה. איסורים של אהבה אומר, שאולי בכלל כל החיים שלך, בכל סדרי עדיפויות, אתה עושה הכי טוב. אבל אולי אתה צריך ממש להפוך את עצמך ולגלות משהו, שאיפה שאתה נמצא היום, אתה בכלל לא רואה אותו. זה לא כמו ביטול תורה, שאני אומר, רגע, מה עם החצי שעה הזאת שיש לי, שאני חוזר מהעבודה, אולי בחצי שעה הזאת אני יכול להכניס שיעור דף יומי. זה יתלה ביטול תורה. אבל יש משהו שלא נוכח בכלל בחיים שלך היום, ואתה צריך לעבור משהו כדי לחשוף אותו. שוב, שלא נדע, אנחנו לא מבקשים את הקדוש ברוך הוא, אבל תראו, דמויות כמו מרים פרץ. זה דמות שמתוך האסונות שלה, פתחה פה דמות מופת. אז חלילה, שוב, אף אחד מאיתנו לא מבקש את זה, ושהקדוש ברוך הוא לא יעמיד אותנו לפני ניסיון. אבל לפעמים דווקא לעבור חוויה כזאת, מרוממת את האדם. ושלמה המלך אומר לנו, תתרכז בחוויית הריקנות הזאת, האנושית, היא קיימת, ותחווה אותה, וצריך לחוות אותה כדי להגיע בסוף לסוף דבר, הכל נשמע את אלוקים רב וצטב שמור, כי זה כל האדם. כדי שאדם ידחוף את עצמו, להכניס משמעות בחיים שלו, הוא צריך לפעמים שהריקנות הזאת תכאב לו ממש, היא תכאב לו, שהוא יגיד, אני לא יכול להמשיך לחיות ככה. לא יכול, לאיפה זה הולך? מה אני עושה עם החיים שלי? למה אני זורק אותם לפח? למה אני מבזבז אותם? לאיפה אני יכול להגיע מעבר לזה? אז אולי בגלל זה גם, בסדר, שוב, אנחנו חוזרים לרקע ששלמה המלך מגיע לזה אחרי שהוא מאבד באמת את הכל. וגם בלי לאבד את הכל, מי מאיתנו לא עוברות לו המחשבות האלה מדי פעם? וזה מחשבות שיכולות להיות הרסניות והן יכולות להיות בונות. אבל צריך לפעמים להרגיש אותם. צריך לפעמים להרגיש אותם. והנפש לא תמלא, כן? כל הנחלים הולכים לים, והים איננו מלא, יש פה ממש את אותם ביטויים. לאוכל איש לדבר, תסבע אין לראות, לא תמלא אוזן מלשמוע. אותו ביטוי שנפש לא תמלא. אז זה הפרק הראשון, וכל מה ששלמה ייתן לנו ויכניס אחרי זה תוכן, יהיו אחרי זה, שלמה יגיד, אוקיי, אז זה לא, כן? אנחנו מרגישים עכשיו מה לא. אז אחרי זה אנחנו נראה מה כן בפרקים הבאים, אבל יש לנו עוד לפני זה את החלק הבא, ששהוא מתחיל בפסוק י' ב', פרק א', ויסיים בסוף פרק ב', אז אנחנו כבר נקרא את זה בשבוע הבא, שזה מדבר באמת על חוסר התכלית בכל הניסיונות של האדם, כביכול למלא את הריק הזה בכל מיני דברים. אנחנו נראה איך שלמה מתייחס לחוויות האלה. ערב טוב.